פעם שנייה.
דור המסכים.
אז אנחנו היום מדברים על כוח הדמיון. עולם התקשורת והמסכים בנוי על השתקה ויזואלית, תכף נדבר. לעומת זאת, בחיים האמיתיים אנחנו מאוד רוצים חשיבה מופשטת ודמיון עשיר. אז בואו נדבר קצת. אחד הכוחות הכי חזקים ועוצמתיים באדם זה כוח הדמיון. הדמיון הוא כוח שמחבר בין החלקים החומריים והרוחניים שבנו. הדמיון בעצם לוקח את המוכר, את מה שאני קולט בחמשת החושים במהלך היום, והוא יודע לצייר מזה תמונות, הוא יודע ליצור מזה סיפור, הוא יודע לקחת את כל מה שראיתי היום ולהעיף את זה הלאה על כנפי הדמיון, לטוב ולרע. אבל זה כוח אדיר עוצמתי, וקצת נדבר עליו. הוא פעיל בערנות, הוא פעיל בשינה. אז אולי נתחיל מהשינה, ומתוך כך נגיע גם לערנות. כשאנחנו ישנים בלילה, למעשה, אנחנו לא מתים, אנחנו חיים. אבל הנשמה עולה לשמיים בלילה, וגם הרוח, מה נשאר באדם בלילה? הנפש. אוי, שומרים, רוח תחתונה. הכוח היחידי שפעיל בזמן השינה זה הדמיון. הוא הכוח היחידי. בשינה אין שכל, לכן לא זוכרים את רוב החלומות שאנחנו חולמים. כי אין נשמה, אז אין שכל. איזה חלום נזכור? חלום שמתעוררים מתוכו. בין אם היה זה באמצע לילה, היה רעש, התעוררתי באמצע חלום, אני זוכר. או שקמתי בדיוק באמצע חלום בבוקר, או באמצע הלילה, והתחלתי לעשות דברים, אני זוכר. אם לא התעוררתי מתוך החלום, לא אוכל לזכור אותו. בגלל שאין שכל בשינה. הכלי הזה, הכוח הזה, לא עובד. ההרגשות שקטות, הכל דומם, והדמיון לבדו מצייר ציורים. שיהיה לחלום מקום לאחז בו. אז בואו נראה מקור. רואים שם את הרמח"ל בדרך השם? איזה מספר זה אצלכם?
ארבע.
אומר הרמח"ל, והנה בהיות האדם ישן, כוחותיו נחות והרגשותיו שקטות, והשכלתו גם כן נחה ושוקטת, ורק הדמיון לבדו יפעל, וילך וידמה ויצייר עניינים כפי מה שהזדמן לו משארית מה שנצטייר בו בעת היקיצה. זה הסיבה הראשונה לחלומות. מה שאומרת הגמרא, אין מרים לאדם בחלום אלא מהרהורי ליבו, שאריות של מה שקרה היום, דברים שצפו, פחדים, חלומות, שאיפות, אכזבות, שמחות קטנות, מצוקות, דברים שהיום הקודם עורר אותם בלבך. הכל מתעורר בחלום, כן? יש גם חלומות נבואים, אבל זה לנביאים. זה לנביאים. אומרים, חלום הוא אחד מ-60 מנבואה, אבל חלום נבואי זה נביא רק יכול לחלום חלום נבואי, שבו הוא פוגש את האלוקות. אנחנו מדברים על חלומות פשוטים יותר, כן? אז הסיבה הראשונה לחלומות זה, כמו שבמקום הזה הפסיכולוגיה והקבלה נפגשים, משום שכבר אמר דוקטור זיגמונד פרויד, בספרו פשר החלומות, החלום הוא מפתח לגילוי תסביכים מודחקים בנפש האדם. הוא תמיד חיפש את הדרך לגעת בתת מודע, ועל פי זה הוא ייסד שיטה טיפולית שלמה, מה שנקרא פסיכואנליזה. זה היה חידוש גדול. אחת הדרכים להגיע לתת מודע זה על ידי החלום. אתה מדחיק דברים, אתה משחק אותה קצת ביום, יש דברים שאתה דוחף אחורה כי הם לא נעימים לך, החלום יגלה לנו את זה. הוא ישתמש בזה, הוא ישתמש גם בהיפנוזה, בשאלות מעמיקות, כדי לרדת עמוק עמוק לתוך הנפש. אז הוא אמר שזה מפתח, אבל חז"ל אמרו, אין מראים לאדם בחלום אלא מהרהורי ליבו. כלומר, יש השגחה פרטית ביחס לחלומות. אין מראים, אומר הזוהר הקדוש, מראים לאדם שיקח תוכחה. משמיים עוזרים לך להיפגש עם התת מודע שלך ולעזר בחלום כדי לבנות את החיים, כדי לא לברוח, לא להתכחש, לחיות בשמחה, בשלמות פנימית, לאהוב את עצמך באמת, ומתוך כך להיות מסוגל לאהוב אחרים ואת השם. אז זו הסיבה הראשונה לחלומות שהוא כותב פה. מה הסיבה השנייה? אז הוא אומר פה בשורה השנייה, ומה שיגיע אליו מן העדים והעשנים העולים אל המוח, אם מן הלכות הטבעיות ואם מן המאכלים. וזה עניין החלומות אשר לכל בני האדם. אז הסיבה השנייה זה כל מיני תהליכים כימיים, ביולוגיים, כל מיני הפרשות, עדים, לחות, תהליכי עיכול, שהוא אומר שבאופן עקיף זה מעורר את הדמיון. כנראה יש גם את זה. והסיבה השלישית, שהיא קשורה למה שאמרת מקודם, מר... מר? מאור שמניח כרגע את הפלאפון בצל. בשורה, כן, ואומנם חקק הבורא יתברך עוד, שהנפש העליונה שזכרנו, תינתק קצת באותו הזמן מכישוריה הגופניים, וחלקים ממנה, דהיינו עד הרוח, יהיו מתעלים ומתנתקים מן הגוף. ורק החלק אחד שהוא הנפש, יהיה נשאר עם הנפש התחתונה, והנה החלקים המנותקים ישוטטו במה שהונח להם, ויהיה להם עסק ועניין עם הרוחניים, עם פקידים פקידי הטבע, או עם מלאכים ממלאכי החבלה, או עם השדים, כפי מה שהזדמן להם סיבה מהסיבות. זה כנראה קשור לאחד משישי מנבואה, שבאמת הנשמה עולה, מקבלת מידע. וכאן מאוד תלוי מה מקור המידע. הלא מצד אחד כתוב חלומות שם ידבר, ומצד שני כתוב בחלום הדבר בו אז יגלה אוזן אנשים. אז חלום זה אמיתי או שקרי? תשובה עונה הגמרא, כאן על ידי מלאך, כאן על ידי שד. תלוי מה המקור של החלום. מקור שלילי שקר, מקור חיובי אמת. אחד מההסברים. בכל מקרה זה הסוג השלישי. איך שלא יהיה, אנחנו רואים כאן ש... כן?
אפשר לזכור את מה שהנשמה כאילו עולה למעלה ועוברת.
בוודאי. בוודאי. המידע יורד מהנשמה אל הדמיון, ואז אם האדם מתעורר מתוכו, זה נאחז בשכל, והאדם זוכה לזכור את חלומו. כן? אז רואים כאן שבאמת הדמיון זה כוח מפחיד. הוא ממש זה שקושר בין הנשמה לדעת, לגוף, להכרה. הדמיון זה כוח אדיר. הוא מכבן בין החלקים הרוחניים הגבוהים העליונים שבי ובשמיים לבין העולם, החיים, התודעה הגלויה. זה כוח מאוד 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 חשוב. לא בכדי, גם הנבואה עצמה זה תהליך קדוש שמתרחש בדמיון. הנה תראו את המקור הבא ברמח"ל, מקור 5, והנה גילוי כבודו יתברך, הוא יהיה הפועל בכל מה שימשך לנביא בנבואתו, והנה ממנו יימשך בכוח הדמיון שבנפש הנביא, ויצוירו בו עניינים מה שיוכח בו מכוח הגילוי העליון ולא מצד עצמו כלל, ומתוך הדמיונות ההם תימשך בו מחשבה והשכלה. כלומר יש שם ידע בתוכן הנבואי שהנביא יבין מה שהם רוצה להגיד לו בעצם, שחקיקתם תהיה מכוח הכבוד המתגלה וישאר העניין קבוע בשכלו, שגם כאשר ישוב למצבו האנושי, כלומר יתעורר מן הנבואה, תימצא הידיעה בו בבירורה. וזה כלל עניין הנבואה לכל הנביאים, אך פרטי המדרגות רבים. אז חברים, חשוב לשים לב, לזכור, לדעת, שהישיבה מול המסך, לא משנה מה רואים, זה לא עניין של תוכן. מה שאמרנו, זה עניין של מדיום. הישיבה מול המסך היא שונה מהותית מקריאת ספר ומהזנה למוזיקה. משום שכאשר אני, נגיד, קורא ספר, אז אני מקבל רק את התוכן לתוכי, את הסיפור, את המראות והצלילים, כלומר, את המנגינה של הסיפור, את המשקל הנכון לכל דבר, אני צריך להשלים לבד, ואני משלים את זה לבד, גם ללא שאני חושב ומתאמץ. הדמיון לבד משלים את כל מה שחסר לי בטקסט יבש. עד שיוצא שקריאת ספרים מעשירה את הדמיון, מפתחת את הדמיון, מפתחת את היצירתיות. אותו דבר מוזיקה, אתה שומע שיר. השיר זה הצלילים. כן, אבל אדם חייב תמונה. צריך תמונה גם, שזה יאחז במשהו בחיים. וגם אדם צריך גם את הסיפור, להבין מה קורה בשיר. הראש עובד. אז כשאתה שומע מוזיקה, אז הראש משלים את התמונות, את הדימויים, את המחשבות. ואז האדם מתפתח, הכוח הדמיון של האדם מתפתח. זה ידוע שבסרטים זה הפוך. אתה מקבל בום, את הכל ברגע אחד. סיפור, מראות, צלילים, אין לך אלא לשבת כמו זומבי, 8 שעות רצוף, כדי חס וחלילה לא לעצור באמצע סדרה, ובעצם אתה מקבל הכל. אתה לא צריך שום דבר. אפשר אולי איזה בירה, איזה פיסטוקים, איזה משהו, אבל בעצם לא צריך שום דבר. אתה מקבל את הכל. לכן הפעילות המוחית בזמן צפייה בסרטים היא מהנמוכות ביותר. כי אתה לא נדרש להביא שום דבר. אתה מקבל את הכל. כמה פעמים דיברתי איתכם, הזכרתי את שאני עושה את הניסויים על ילדיי, ניסוי בבני אדם. שאני באמת מסתכל, אני עוקב אחרי, מתוך חיוביות כמובן, כן? הזכרתי את זה כבר פעם. שאני רואה אחרי שעה, שעתיים של מסך, באמת הם ככה, זגוגי עיניים, שעמם לי אפשר חטיף, צריכים איזה משהו שימשיך את הריגוש של המסך. כל היצירתיות שבהם נכבד. לעומת יום שבת, היום בלי מסכים, ששם אתה רואה שכשאין את האפשרות הזאת, אז הדמיון המדהים שיש לילדים עושה דברים שאתה בכלל לא מצליח לחשוב עליהם בעצמך. זה משהו מדהים, כמה רעיונות, כמה מחשבות, כמה דברים, סיפורים. משהו לא יאומן. מוציאים לך חיילים, מוציאים מכוניות, מוציאים בעלי חיים, יוצרים שם סצנה שלמה. מה קורה, ומי מדבר עם מי, ומי עושה למי, משהו לא יאומן. כמובן, תלוי גיל גם. אבל אין פסיביות גדולה מזו, מצפייה מול המסך, וזה חד משמעי, הדבר הזה הוא חד משמעי, מי שצופה המון בסדרות, בסרטים, הוא מדכא את כוח הדמיון, הוא עוצר את החשיבה המופשטת שלו, את היצירתיות, כוח אדיר וקריטי שיש בנו הולך ונכבה, הולך ונכבה. ונחלש, זה מתחיל מגיל קטן, והנזק הולך ומצטבר. עכשיו, שלא ניתה, הדמיון אמור לשרת אותנו לא רק בשינה, גם בערנות. אם יהיה לי כוח דמיון עשיר, התפילות שלי יהיו טובות יותר. כי כשאני אפגוש את המילים של התפילה, זה לא יהיה בשטחיות, אלא אני אדמה לעצמי דימויים, אם יש לי דמיון עשיר. אם אני כולי אטום, ואם לא מזריקים לי לדמיון את הכל מבחוץ, אז אני כבר לא יודע לדמיין. אז אני פוגש את מילות התפילה, הלב שלי אטום, היצירתיות שבי חסומה, איך אתה רוצה להתחבר? אבל אם הדמיון שלך עשיר, החשיבה פתוחה, היצירתיות זורמת, אתה לא כל היום בדברים שמדכאים דמיון, אז יש סיכוי בכלל לאהבה. יש סיכוי שעל ידי תפילה, אתה קורא את המילים, אתה מדמה דימויים, תפילה, רפואה, מישהו חולה, בית מקדש, תשובה, אני עושה חטאים, סלח לנו. אתה אומר מילים, אתה אומר המון מילים שם. המילים האלה אמורות להפעיל דמיונות. הדמיונות מעצימים את הרגש, את החיבור שלי אל הדבר. הדמיון שלנו עובד כשאנחנו לומדים תורה, כי התורה זה שכל. אבל האדם הוא לא יכול רק שכל, הוא חייב לדמות את מה שהוא לומד, לחיים, למה שהוא חי, למה שהוא מוכר, למה שהוא... הדמיון עובד כל הזמן, כדי לקחת את המידע הזה ולהפוך אותו לתמונות, את התורה. ואז התורה נהיית חיה יותר, עשירה יותר, נוגעת בנו יותר. אם יהיה לנו דמיון עשיר, התקשורת בינינו תהיה טובה יותר. כי כשאנחנו מדברים... אז גם זה מילים, אבל מילים מאחוריהם, יש לי תמונות בראש לכל מילה. יש לי דימויים לכל דבר שאנחנו אומרים, גם בלי שאני מתאמץ ליצור את זה. הקיצור, הכוח הנפשי האדיר הזה, הוא לצערי הולך ונחלש. ולכן אנחנו רוצים לפתח את הצד האחר, ולצמצם את השימוש ואת הצריכה. כי אי אפשר גם וגם. אי אפשר לצרוך המון וגם לרצות שהכוח הנפשי יהיה פעיל בסיו. זה השפעה ישירה ברמת המדיום, זה לא קשור לתוכן שרואים. זה הכלי, הכלי הוא כזה. המדיום הוא המסר. בלי קשר לזה, כמובן שגם התוכן יוצר דמיונות שהשם ירחם עלינו, זה עוד עניין. גם ברמת התוכן, יודעים מה יש ברוב הסרטים והסדרות, לפחות כמה קטעים ככה עסיסיים, כל מיני יצריות ואלימות ואכזריות ומיניות ובגידות ודברים, באמת לא לעניין בכלל. ואדם מכניס לראש שלו כל כך הרבה שטויות, כל כך הרבה דברים שלא קיימים בעולם, או דברים ששייכים לחלקים היותר מכוערים שבעולם ובמין האנושי, רעיונות של בימאים גאוניים, שיעשו הכל כדי להדביק אותנו עוד שעה למסך. אתה מכניס לראש דמיונות, חבר'ה, זה משפיע עלינו, אתם לא מבינים. אני, בגלל זה, שונא לראות סדרות. אמרתי לי, אשתי, אל תראי לי, היא מורה לי תקשורת, כל היום היא רואה דברים, היא מלמדת על זה, זה, היא צריכה לראות. אמר לי, בוא נראה סדרה. אני לא רוצה עכשיו מהסדרה, הסיק לי את הראש עכשיו. בוא נראה, סדרה טובה. אמרתי, יאללה, בסדר. סדרה, ישבנו, שיגע לי את המוח. הפרק הראשון, השני, אני רואה, אני פתאום באמצע היום לפעמים חושב על זה. אומר, מה יהיה המשך? באמת, סקרנו אותי. אני סקרן, אדם סקרן. אתה ממש רוצה לדעת, וזה דבר שלא קיים בעולם בכלל. אני צריך למצוא את עצמי, באמצע שאני מסתכל על הילד שלי, מנסה להבין אותו, מנסה לעזור לו, אני מדבר עם חבר, מנסה להיות איתו, מנסה ליהנות סתם מנה אמיתית ממשהו שאני עושה, מלימוד תורה. לא, דברים, חיית החיים האמיתיים. ופתאום עולים לי דמיונות מהסרטים, מהסדרות. מה יהיה המשך? מה יהיה זה? מה יהיה פה? מה יהיה שם? לא מדבר על זה שלא ישנת לילה שלם, כי היית חייב לסגור את זה. הלך לך יום המחר, אני מדבר אפילו סתם, אתה רואה אחד ביום, שתיים ביום. זה הולך איתך. פתאום אני רואה לפני השנה, אני חושב על זה. מה זה? אני אומר, אני יהודי או גוי? על זה אני צריך לחשוב לפני השנה? על סדרה שאיזה, לא יודע, איזה דרק יצר כדי לחבר אותי למסך עוד איזה כמה זמן? על זה אני צריך לחשוב לפני השנה? לא משהו אני לחשוב על זה לפני השנה. אני רוצה לפני השנה לחשוב מה עשיתי טוב היום ולשמח בזה. מה לא עשיתי טוב היום ולהחליט שמחר אני אעשה יותר טוב. ולחשוב ולדמיין דברים טובים, דברים אמיתיים, דברים שיש מהם משהו, יוצא מהם משהו, יעיל, טוב, שקשור לתהליך, אבל נחזיר את הנשמה לבורא. אומר נחזיר את הנשמה לבורא, מי אמר אם תקום מחר? אולי לא תקום מחר, לא יודע. נחזיר את הנשמה. איך אתה מחזיר אותה? כשאתה מריץ שם איזה סדרה על הראש, מריץ איזה זה, זה לא טוב, לראות סדרה לפני השינה, לא טוב. אתה הולך לישון עם זה, למה? לא חבל. זה הדמיונות שאתה רוצה שיהיו לך. זה הדמיונות שאתה רוצה, חבל. זה מעניין, בסדר. מעניין, תראה את זה בבין הזמנים. תראה את זה פעם ב. גם לא להגזים. הדבר הזה מחרפן את הדמיון שלנו. ממש, מכניס דברים, מלווה אותנו. יש פסקה, תראו, רגע. זהו, אז מאז הסדרה היא דרך אגב, אמרתי לה, אני לא רואה יותר סדרות, אל תקלקלי אותי, אני לא בנוי לזה. אין לי בעיה, סרט פעם ב, בסדר, פעם ב, משהו טוב, בסדר, אבל סדרות, טוב. בכל מקרה, ברמת המדיום, אמרנו, יש פה כוח נפשי שהולך ונחלש, והרב קוק יש לו המון פסקאות על הדמיון, כן? בתור דוגמה הבאתי פה, אורות הקודש, שומע הרב קוק, באוצר הדמיון מונח כל האמת וכל הגודל שמתברר, לא. יש בדמיון מעלות כאלה, מקור שש נראה לי, יש בדמיון מעלות כאלה שאין בשכל. הדמיון מחיה בנו את העולם בצורתו הרוחנית. כאילו הופך את העולם הרוחני למשהו חי, עם, שאפשר לצייר אותו, לגעת בו, הוא הקושר בין הרוחני לגשמי. וממילא עושה את מהותנו הרוחנית יותר שלמה. אם הדמיון שבי מדויק, נכון, קדוש, לא מלא בשקר, אז אני משתמש בו בתפילה, בתורה, במערכת יחסים, וזה מעמיק את כל הטוב שבי, לכוח קדוש. אבל אלא שבהתגברותו מטשטשו את התואר של העולם המעשי. אם הוא מתגבר יותר מדי ולרע, ונזרקים בתוכו התכנים שנזרקים בתוכו, אז דווקא כל דבר שאני לומד, פוגש, חווה, עולים לדמיונות מהאזורים האפלים שלי, ממקומות לא טובים שלי. אז אדם מתפלל, למה יש לו הרהורי עבירה? למה יש לו דמיונות של טומאה? בטח, כי נו, מה ראית אתמול ושלשום ולפני שבוע? מה ציפית, שיהיה לך דמיון קדוש? טוב, נקרא עוד, הניסיונות של התרבות השאירו הרבה את המדע המעשי ואת הרוחני הבנוי על בסיסו, אבל את העולם, אבל את העולם של הדמיון וכל גודל החיים שבו הורידו הרבה. יש המון מדע, יש המון שכל, חבל על הזמן, אבל הדמיון הולך וקווה. על כן קטנה היא מאוד האישיות העכשווית לגבי האישיות הקדומה, בייחוד אצל הגדולים שנתבגר הדמיון שלהם ורכש לו את המניות הדרושות מהשכל המעשי. ובצדק איננו מכריזים גם כעת, אחרי ההתפתחות הגדולה של ההשכלות המודרניות, עם הראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, ועם הראשונים כבני אדם אנו כחמורים, כמו שאומרת הגמרא. כאן הוא מדבר על כוח הדמיון, שלמרות שיש התקדמות מטורפת בהשכלה, במדע, בטכנולוגיות וכו' וכו', עדיין מצד הכוחות הנפשיים, דוגמת הדמיון, אנחנו הרבה יותר קטנים מהדורות הראשונים, כי לא למדנו איך לפתח את הדמיון. בפסקה הבאה גם, באוצר הדמיון מונח כל האמת וכל הגודל, שמתברר כמעט על ידי כמה צינורות מקטינים ומזכחים של השכל. טוב, יש הרבה מה לקרוא על זה גם ברב קוק. בקיצור, אז כמו שאמרנו, כוח הדמיון, במובן הזה שכדי באמת לזכות אליו יותר, יש לצמצם את שעות הצריכה ולהרשות לעצמי להיות יותר במצבים שבהם אני מדמיין ולא מזריק לעצמי את כל מה שלא יאפשר לי להעלות מתוכי איזה ציור של דמיון ואותנטיות. הנושא הזה מאוד קשור לנושא הבא. הנושא הבא, כאן אני מסתכל בדף שלנו. שיניתי פה את הסדר. הנושא הבא, טוב, זוכרים שדיברנו קצת על שיעמום? אז דיברנו על שיעמום. טוב, אולי אני אתחיל את זה לפעם הבאה. טוב, בסדר. אנחנו נעצור פה. חזק וברוך.